אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום לכם חברים וחברות יקרים, איזה כיף שאתם פה איתנו בפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. אם אתם צופים בנו ביוטיוב, זה הזמן להירשם לערוץ כדי שלא תפספסו סרטונים נוספים שיעלו לכם כאן. אם אתם מאזינים באחת מהפלטפורמות של הפודקאסטים, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים, זה יעזור לפלטפורמות להבין שיש פה באמת תוכן טוב, וזה יופץ הלאה בצורה טובה יותר ואיכותית יותר. אז תודה רבה שאתם כאן. והפעם יש לנו נושא מעניין שעוד לא הבאנו אותו מהזווית הזאת. אנחנו הולכים לדבר בעיקר על כל הנושא של השקעות נדלן בארצות הברית בבעלות ישירה. ולצורך כך הבאתי את המאסטר, מי אם לא צח איציק, שהוא מלווה משקיעים בארצות הברית, הוא גם בעצמו מלמד על נושא של השכלה פיננסית. אז צח, איזה כיף שאתה כאן.
היי, שלום, מאוד מאוד שמח להשתתף. עוקב אחריך לא מעט ומאוד מאוד נהנה מהתכנים, אז אני גאה להיות שותף בתוכנית הזאת.
תודה, איזה כיף. אני חושבת שבסופו של דבר, כשמבינים ככה את המאחורי הקלעים של ליצור תוכן ולהביא את הערך לאנשים, אז יש בזה איזשהו משהו שהוא מחבר ומרגש, ובאמת כיף להרחיב את היריעה.
שמח, שמח להיות פה. ואנחנו נדבר היום גם על הנושאים שאת נוגעת בהם, אני מניח הרבה מאוד, בכל הנושא של השכלה פיננסית, להגיע ליעדים כלכליים, ואני אשמח בהמשך גם להרחיב על הנדלן, מה שאני עוסק בו.
מעולה, איזה כיף. אז רק לפני שאנחנו צוללים לתוך הדברים, אני אתן דיסקליימר קטן. כל מה שאנחנו הולכים לדבר פה היום, כי אנחנו הולכים לדבר הרבה על הנושא של השקעות ופיננסים, זה לא ייעוץ, זה לא המלצה, זה לא תחליף לייעוץ, אוקיי? אין פה המלצה לא על השקעות באופן כללי, לא על השקעה ספציפית בארצות הברית, לא על צח באופן אישי. אנחנו לומדים היום להכיר אותו ביחד. אני אוהבת להביא לכם ככה אנשים מעניינים, עם עוד זוויות ראייה ועוד עיסוקים שונים ועשייה שונה. וזה הכיף שביחד אנחנו הולכים להכיר את העולם הזה גם ולצלול יותר לעומק. אז ככה, אחרי שעשיתי את ההקדמה המשפטית, צח, בוא תיתן לנו ככה איזה רקע קצר עליך, איך הגעת בכלל לעולם הזה, תן לנו להכיר אותך קצת.
שמחה, קודם כל אני אתחיל מהסוף, אני בן 52, אני יצאתי לחופש כלכלי לפני משהו כמו 10 שנים, זה היה אחרי עבודה לא קטנה, אני הייטקיסט במקור, עבדתי קרוב ל-20 שנה בהייטק. את סיום התהליך הזה בעצם סיימתי עם כתיבה של ספר שנקרא להתעשר ולא במקרה, והספר הזה באמת אוסף את כל התובנות והניסיון חיים שלי, תובנות שמאוד חשובות בעיניי בדרך לצבירת הון, מעין מפת דרכים איך לעשות את זה. עכשיו הרבה ספרים יצאו בנושא הזה והמון המון דברים, הצעות כאלה ואחרות איך להגיע, אני חיפשתי לעשות את זה כמשהו פשוט, לא משהו שצריך להיות סופרמן או איזה מומחה לשוק ההון, אלא לאנשים רגילים, כמוני, כמוך, שעבדו ועובדים, ולא תמיד יכולים לעזוב את מקום העבודה, ואיך בכל זאת להגיע ליעדים הכלכליים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. נגעת באיזושהי נקודה, אני חושב שאמרת את זה, שכולנו רוצים, וכל אחד יש לו איזשהו דרייב, למה? למה בכלל הוא הגיע לחשוב על החופש כלכלי או איך להגיע לשם. אצלי זה היה, אני בן אדם מאוד מאוד רגיל. הדבר היחידי שאולי לא רגיל זה שהייתי עם בעיות קשב וריכוז מאוד רציניות.
ואני כאן רגע לעצור אותך כי זה פשוט מדהים. הרבה מהאנשים, היזמים והמשקיעים וזה, הדבר הראשון שהם אומרים לי, אני עם בעיות קשב וריכוז. תקשיב, אני חושבת שזה צריכה להיות אחת מהתכונות.
כי אז חולים, ויש מספיק זמן לחלום, על איך להגיע. אבל זה נכון, נכון. כי אנשים בעיות קשב וריכוז, זה בעצם אנשים שרוצים ליזום וליצור, ומה לעשות שבית ספר זה לא הסביבה האידיאלית, אתה צריך לשבת כל היום ולא לזוז, זה מאוד מאוד קשה למישהו שהוא בן אדם יצירתי.
תראה איזה יופי שאתם יודעים לקחת את הדבר הזה ולתעל אותו לדברים טובים.
כן.
זה היופי.
לשמחתי. אבל בתחילת הדרך זה היה מאוד מלחיץ, כי גדלתי בסביבה שעודדה לימודים בבית ספר, לימודים לתואר, לעבוד עד הפנסיה, וזה אפילו לא היה רק מהבית, גם החברים, כולם כזה היו באיזשהו מרוץ ללמוד, וזה היה הביטוי לאיך אני אצליח. בתור בן אדם עם בעיות קשב וריכוז, אני הייתי במצוקה לא קטנה, כי שאלתי את עצמי, איך עושים את זה? איך אני יכול עם בעיות קשב וריכוז, שאצלי יש כאלה שמתפרעים, אני נרדמתי, פשוט הייתי נרדם בכיתה, ואיך אתה יכול ככה להתקדם וללמוד? והשאלה השנייה ששאלתי את עצמי, האם זה בכלל מתאים לי? אז בסופו של דבר סיימתי תיכון, אפילו עשיתי איזשהו חצי תואר כזה, זה הנדסאים, והגעתי לעולם ההייטק. התחלתי לעבוד בעולם ההייטק, אבל כמו שאנשים יודעים או לא יודעים, זו עבודה מאוד סיזיפית, יושבים בקיוביק, גם 10, 12, 14 שעות, מאוד מאוד קשה.
כלוב זהב.
מה? כלוב זהב.
כלוב
זהב. ואני הבנתי מהר מאוד שאני לא, אני לא אוכל להחזיק שם מעמד לאורך הרבה שנים.
למה?
מה?
כי
בגלל
למה?
המונוטוניות הזאת, אני בן אדם שאוהב לנגן, אוהב לטייל, אוהב לדבר עם אנשים, ופתאום אני יושב מול איזה מסך מחשב שעות רבות, זה לא היה קאפ אוף טי שלי, אבל היו עוד שני דברים שהם נגעו בי מאוד חזק, מהרגע הראשון. הדבר הראשון, אני החלפתי עובד בן 53, הייתי אז בן 24, משהו כזה, והבנתי שמתישהו אני גם יהיה בן 53, אגב, זה בדיוק עוד שנה, אבל... אמרתי, אוקיי, אז אני אגיע לאיזושהי נקודה שיכול להיות שגם אם אני ארצה לעבוד, יראו לי את הדרך החוצה. זה מאוד הלחיץ אותי. והסתכלתי גם מסביב, כל הייטקיסטים, את יודעת, זה משכורות יפות ומרוויחים יפה, לאן אנשים מגיעים בגיל הפנסיה? ראיתי הרבה כאלה שהיו קרובים לגיל הפנסיה. וממה שאני ראיתי זה שאוקיי, יש להם בית יפה ואולי רכב, אבל אף אחד מהם לא יכול להרשות לעצמו לעזוב את מקום העבודה. כלומר, ככל שהם הרוויחו יותר, הם גם הוציאו יותר, הם חיו ברמת חיים באמת גבוהה, והם לא יכלו להרשות לעצמם.
אני קוראת לזה מלכודת השכר הגבוה. ככל שאנחנו עולים ברמת ההכנסה שלנו, יש לנו גם תחושה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו יותר, אנחנו גם לא חייבים לעקוב אחרי ההוצאות, כי אנחנו מרוויחים הרבה והכל בסדר, לא נכנסים אפילו לחשבון הבנק, ואופה, בלי לשים לב, במקרה הגרוע, נכנסנו לסיטואציה של מינוסים ושל הלוואות, ובמקרה הפחות גרוע, אנחנו פשוט כל הזמן ככה בברייק איבן, ולא מצליחים ליצור לעצמנו את העוד נכסים ככה מהצד.
לגמרי, אני נורא אהבתי את המינוח שנקטת בו, זה מינוח מאוד, מאוד מדויק.
מלכודת השכר הגבוה.
אז אני לא רציתי להיות שם, אני רציתי לצאת מהמעגל הזה, כמו שאמרתי לך, אני אוהב מוזיקה, אני אוהב טיולים, רציתי לעשות דברים שאני אוהב, אבל הייתי בדילמה. כי הייתי טוב במקצוע שלי, אבל לא בצורה בלתי רגילה. לא ידעתי לפתוח לעסקים, ההורים שלי היו שכירים. לא היה לי איזה כישורים ניהוליים מיוחדים, ובאמת שלא הבנתי שום דבר בהשקעות, לא בשוק ההון ולא בכלום.
זה לא משהו שבא מהבית, או לא איזשהו משהו טבעי.
לא, ממש לא. והדבר הכי חשוב זה שלא יכולתי להרשות לעצמי לעזוב את מקום העבודה. תראית, לטובת איזשהו חלום שאני לא יודע אם אני יכול להגשים אותו. בכל זאת יש הוצאות, אתה שוכר דירה, רוצה לקחת את החברה ל, לא יודע, לטיול או לארוחת ערב. כלומר, חיפשתי איזושהי שיטה שאני אוכל לצאת מהמקום לכאורה בלתי אפשרי הזה, בלי שום הבנה מיוחדת ובלי יכולת לעזוב. אז הבנתי שהשיטה הזאת חייבת להיות בטוחה באופן יחסי, כי אם אני אקח סיכונים מיותרים, אני צריך לחזור ולעבוד, או אני ארחיק...
כל זה קורה כשאתה בן כמה?
23.
שזה ממש צעיר להתחיל לחשוב על זה בגיל 23.
כן. זה סחבתי את זאת מהילדות, כי אמרתי, אין לי את היכולת לשבת וללמוד ולהתקדם, אני חייב למצוא דרך אחרת, לנצל את כן את היכולות שלי, כי יש לי יכולות של למידה עצמית ודברים אחרים, ולהגיע לחופש הכלכלי הזה, כי חופש כלכלי מבחינתי היה משחרר אותי מהחובה לעבוד.
מה זה אומר לך? מה זה אומר באמת מבחינתך חופש כלכלי? איך אתה מפרש את זה?
כתבתי ספר ואני אומר, לקח לי 300 עמודים להגיע למסקנה, אז בסוף הבנתי שחופש כלכלי עבורי זה היכולת לבחור. זה לאו דווקא איזה רכב פאר או טיסות כל היום, לא שזה רע, אבל היכולת לבחור אם אני רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד, אם אני מחר רוצה לטייל או לא רוצה לטייל. רובנו, כמו שאת תיארת את זה נורא יפה, יש כאלה שמרוויחים המון, אבל הם כל כך כל הזמן על בלנס אפס או שלילי, להם אין יכולת בחירה. הם חייבים להמשיך לעבוד בשביל לקיים את הרמת חיים שהם התרגלו אליה. אני רציתי להיות במקום שאני בוחר אם אני רוצה לעבוד או לא וכמה. ורציתי שזה תהיה שיטה בטוחה ושהשליטה תהיה בידיים שלי, ושאני לא צריך להיות מומחה לאיזה שוק ההון או משהו אחר, סינון מניות. ובאמת, במשך 20 שנים, אני מראש הגדרתי 20 שנים כיעד, יש כאלה שיוכלו להגדיר את זה כ-10 שנים או יותר. אני בניתי את עצמי, צעד אחר צעד, לאט ובבטחה, אני חסכתי כסף באופן שיטתי, והגדלתי את ההון משנה לשנה, וככה גם את רמת
מדהים.
החיים. עכשיו, ברור שאם נחסוך כל יום שקל, אחרי 20 יום יהיה לנו 20 שקלים, אבל בדרך הזאת זה יכול לקחת באמת עשרות שנים, אנחנו צריכים להגיע ליעדים שלנו בקצב יותר מהיר, ולכן כן צריך ללמוד איך לעשות את זה בצורה יותר מתוחכמת. זה לא רק החיסכון שאת כבר דיברת עליו שהוא נורא חשוב, אלא גם היכולת להתנהל עם הכסף בצורה חכמה ולהשקיע. אני אגיד דבר אחרון בנושא הזה, ואז אפשר קצת לדבר יותר על הדברים שהשקעתי בהם, אבל בגדול אנשים, אני מחלק אותם לשני סוגים. יש כאלה שמדמיינים את הצמיחה כמשהו נורא מהיר. בגיל 31 התחלתי, בגיל 32 אני כבר מיליונר,
כן.
ושאני הולכת שלי, וזה...
יש איזה משקה קסם, שאם הם
כן.
ישתו אותו, זה כאילו פתאום וואו.
כן, וזה לא ריאלי, זאת אומרת, זה יכול לקרות, אבל הסיכויים הם מאוד מאוד נמוכים. צריך להבין שהדרך היא הרבה יותר ארוכה. מצד שני, כשאני אומר דרך ארוכה, אז אנשים ישר מדמיינים, עכשיו 25 שנה אני...
עזוב אותי, מה אני אחכה כל כך הרבה זמן, אבל מה אם
כן.
עכשיו? אני רוצה לחיות עכשיו, אני רוצה עכשיו את הטיסות ואת הזה, כן. מוכר
בדיוק.
מאוד.
בדיוק, אז אני אומר, לא, זה יכול להיות הדרגתי, כלומר, יש יעד סופי שאנחנו נגיע אליו, אבל יש לו שלבים בדרך, זה לא שהיום אני בנקודה דיכאון עולם, ופתאום אני מתעורר בגיל 60 והכל אחלה. לא, אנחנו יכולים בהחלט לשפר את החיים תוך כדי, ומה שחשוב זה להגדיר מטרה ראויה, יעדים ברורים, וברגע שיש לי את זה, אז אני יכול לבנות תוכנית פעולה. כשאני אמרתי שבגיל 45, אז דיברתי שאני רוצה לצאת לחופש כלכלי, אז אני הגדרתי מטרה שבנקודה הזאת אני למשל אהיה מוזיקאי ואני אעשה א', ב', ג'. אגב, עשיתי את זה, אני לא ארחיב, אבל באמת היה לי איזה אינסנטיב רציני, לא סתם אני רוצה הרבה כסף, כי זה מטרה כזאת ש... אין הרבה מה לעשות איתה, אבל אם אתם מגדירים מטרה שהיא ראויה, סתם אני תמיד אומר, אנשים אומרים, אני רוצה אוטו שווה, בסדר, איזה אוטו? תגדיר, אני רוצה BMW. אז הנה, הגדרת מטרה, אנחנו כבר יכולים להתחיל לעבוד עם זה, אני רוצה את זה תוך 8 שנים. יופי, אז עכשיו כבר הגדרנו גם איזשהו יעד. עכשיו נורא קל לבנות מזה תוכנית פעולה, כי אני יודע שהבן ועולה X, היא תהיה עוד X שנים, אני צריך להגיע לשם, ומשם בונים
אני
תוכנית.
אני רוצה להוסיף עוד גורם למשוואה הזאת, שהוא נכון, ולמעשה ככה אנחנו גוזרים את התכנון הפיננסי, אבל אני חושבת שיש גורם סופר חשוב בתוך התהליך הזה, שהרבה פעמים אנשים בורחים ממנו, וזה מה אני מוכן לעשות כדי שזה יקרה. מה המחיר שאני מוכן לשלם כדי להגשים את אותן מטרות שהגדרתי? ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם היו מחירים שהגדרת מראש, וואלה, אני מוכן לעשות ככה וככה, כדי שבאמת אני אוכל לעמוד במטרה שלי תוך 20 שנה, או שעוד לא ידעת להגיד את זה?
את הראשונה ששואלת אותי על זה, אני מאוד מעריך את זה, כי זה כל כך נכון, ואנשים מתעלמים מהסיפור הזה. יש לי איזה משפט שאני אומר, אתה לא נהיה אלוף אולימפי מהספה, כאילו מישיבה על הספה. כנראה שצריך לשלם איזשהו תשלום, אם אתה רוצה להיות אלוף אולימפי. אתה יכול, כנראה. אבל אתה תצטרך להשקיע הרבה מאוד אנרגיות. אז,
אפילו לא כדי להגיע לאלוף אולימפי, אפילו כדי להצליח לרוץ 2 קילומטר או 5 קילומטר.
נכון. נכון. אז במקרה שלי אני אתחיל קודם כל איך אני התחלתי. אני היה לי יעד שהבנתי, לפחות בהוויה הפנימית שלי, שאין לי ברירה. אני חייב להיות במקום שאני יכול להחליט, כי אחרת אני לא מסוגל לחיות בצורה שאני חייב ללמוד או לעבוד, כשיש לי בעיות קשות, נגיד עם לשבת ולהתרכז. זה היה איזשהו צורך, שהוא, אפילו נגיד לא בכך חיובי, הוא גם חצי שלילי, זאת אומרת, הפחד מהצורך הזה להיות קלו באיזושהי מסגרת, היה דרייב מאוד רציני. אז כשאני התחלתי, מה שהיה לי בראש זה אני לא רואה בעיניים. לא מעניין אותי מה התשלום, שיהיה
ומה זה אומר?
עובד בעולם, אם זה אומר בתחילת הדרך לעבוד 16 שעות כל יום, שזה הרבה מאוד, מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, כל יום, לתקופה, נגיד של חצי שנה, כי היה חשוב לי להגיע לאיזשהו מקום, אז אני אעשה את זה. ואם זה אומר, למשל, כשכל החברים שלי בהייטק הרוויחו הרבה מאוד כסף, והם פיזרו אותו, הם טיילו ועשו, גם אני טיילתי, אבל בצורה יותר צנועה. גם אני אכלתי במסעדות, אבל לא פוצצתי כסף, כלומר, כן, הייתי באיזושהי, אני לא יודע להגיד בעברית, restraining, כאילו משהו שעצרתי את הבזבוז המשוגע הזה, תאמיני לי, נהניתי הרבה יותר מהם, והיום בוודאות, כי ככל שהזמן עבר היה לי יותר חופש, אבל הייתי מוכן לשלם כל תשלום שזה יהיה, אם זה אומר לטייל פחות, אין בעיה, לאכול פחות במסעדות, אין בעיה בכלל, לעבוד יותר קשה, שום בעיה, כי היה לי יעד שרציתי להגיע אליו, והגעתי.
מעולה,
זה
מעולה. זה דברים מאוד מאוד חשובים. אני חושבת שהבחירות שאנחנו עושים לאורך הדרך הזאת, האם אנחנו מנסים לטרוף את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, או האם אנחנו מבינים שיש פה את היציאה מאזור הנוחות בדרך הזאת, זה אחד המרכיבים המשמעותיים שיכריעו את ההצלחה שלנו. כי זה לא משנה עם כמה כסף אני מתחילה את זה, יש אנשים שהתחילו את זה עם אפס ועם מינוס, אז זה לא משנה אם יש לי כבר מיליון שקל בצד או לא, מה שישנה זה מה אני מוכנה לעשות כדי שזה יקרה.
הייתה לי מישהי לקוחה שהרוויחה מעט מאוד, אני לא זוכר, בין 5,000 ל-7,000 שקל, והיא לא חסכה הרבה, אבל היא הצליחה איכשהו, לא משנה, גר אצל ההורים, סיפור, אבל היא חסכה. וכשדיברתי איתה, לא הצלחתי לשכוח את זה, אני עבדתי בחול איזושהי תקופה, והיה לי זוג חברים שהרוויחו יחד 150 אלף שקל בחודש. ואני אמרתי לה, בואו נצא לטיול. והבעל אומר לי, אתה נורמלי? אני לא יכול להרשות לעצמי לעזוב יום אחד את העבודה, כי אנחנו כל היום במינוסים. ואני
וואו.
לא הצלחתי להבין איך זוג שמרוויח כאלה סכומי עתק כל היום במינוסים. זה רק לחזק את מה שאת אומרת, שבסופו של דבר, זה לא משנה כמה אתה מרוויח. אתה תמיד תדע להוציא יותר אם זאת המנטליות.
נכון.
זאת התפיסה. אז אני אגיד את זה הפוך. אם אתה יודע להוציא פחות מכמה שאתה מרוויח, לא משנה כמה אתה מרוויח. כל עוד אתה מוציא פחות, אתה חזק יותר מיום ליום. יש לך
מעניין.
עוד כסף בכיס שאיתו אתה יכול לעבוד ולהשקיע, וכדאי מאוד, שוב, אנחנו לא נמליץ א', ב' או ג', אבל כדאי מאוד לתת לכסף לעבוד בשבילך, כי ככל שהכסף הזה, אני קורא לו העובד השלישי, הוא עובד יחד איתך, או השני, תלוי אם אתה רווק, אבל רווקה, אבל אם אתם זוג, אז הנה יש לכם עוד בן משפחה שעובד.
נכון, הוא עובד מסביב לשעון גם.
כן, הוא נאמן, הוא
נכון.
עושה.
יפה, אז אתה מתחיל מאוד מאוד צעיר בעצם, ומגיע לתובנות שלאו דווקא מישהו לימד אותך או זה, אלא משהו בפנימיות שלך שהניע אותך לתוך הדבר הזה,
כן.
ואיך אתה מוצא את עצמך מתגלגל אל מעבר לים לארצות הברית?
אז קודם כל, בגלל שאני ב-52, את יודעת, אחד הספרים הכי משפיעים שאני קראתי אותם עשור מאוחר יותר, היו אבא עשיר, אבא עני. עוד לא
קלאסיקה.
יצא. עוד לא היה, לא היה, כשהייתי בגילאים האלה, לא היו את הספרים האלה כל כך, ולא היה לי ממי ללמוד, גם האינטרנט היה די בתחילת הדרך, לא היה את מי לשאול, או איפה, אתה יודע, את יכולת להזמין אולי איזה ספר באמזון ולקרוא קצת, אז אני די עשיתי ניסוי וטעייה כזה, וחיפשתי כל מיני דברים להשקיע בהם. לשמחתי הרבה, איפשהו כשהתחלתי, זה היה לקראת גיל 30, פתחו את ישראל להשקעות בחו"ל. לפני שנת 2000, ישראלי שרוצה להשקיע בחו"ל, אי אפשר היה לעשות את זה, זה היה מאוד מסובך. ופתחו את השוק הזה, ופתאום היו פה בישראל עשרות מוכרים שמכרו נדלן באיפה שאת רוצה, בארצות הברית, בקנדה, באירופה. מה שהיה משותף לכל המוכרים למיניהם, זה שאף אחד לא הבין מה החיים שלו כלום, כי אי אפשר היה לפני זה להשקיע, זה היה מאוד חדש עבור כולם, ואני הרגשתי את זה. עברתי מהרצאה להרצאה, ולא הצלחתי להשתכנע שיש משהו מעניין להשקיע בו, וגם לא הבנתי. מספיק פחדתי מאוד להשקיע מעבר לים, זה מאוד מלחיץ. למזלי, אחד מתוך איזה 30 הרצאות שהלכתי עליהן, תפס אותי בשנייה וחצי, זה מישהו אמריקאי שהיה לו המון 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 ניסיון של השקעות בנדלן בארצות הברית, ואני הבנתי מהר מאוד שהגישה שלו היא גישה מאוד בטוחה להצליח, מאוד בטוחה. אני, כמו שאמרתי, פחדן גדול בהשקעות וצריך משהו בטוח. לימים קראתי את הספרים שלו, הוא הפך להיות הסוג המאמן האישי שלי, הוא טיפח אותי, ועד היום אני מתנהל לפי הגישה שלו.
זה כיף. שמה, תן לנו את זה ככה בקצרה, מה הגישה הזאת?
פשוט השקעה בבתים פרטיים חדשים, באזורים טובים, מקבלנים גדולים וידועים. פשוט, בלי יותר מדי משחקים. ברגע שאנחנו מתחילים להתחכם ולקנות בתים ישנים, אז אנחנו מסתבכים עם תיקונים. או לקנות בתים באזורים לא טובים, שלצערי יש המון המון מוכרים שרוצים להיות אטרקטיביים במחיר, הם מביאים סחורה שלא הייתי מתקרב אליה בחיים. זה פשוט...
זאת אומרת שזה שהרף כניסה הוא נמוך להשקעה, זה לאו דווקא מה שצריך למשוך אותנו לשם, אלא להדליק לנו כמה נורות.
לפחות בכל מה שנוגע להשקעה בארצות הברית, אני אומר תיזהרו כמו מאש. כי גם אם אני אציע למישהו בישראל בית פרטי ב-300 אלף שקל, ישר הוא ירים גבה ויגיד, רגע, איפה זה? בשטחים? ממה זה עשוי? איך יכול להיות שאתה מוכר לי בית כל כך בזול? אז גם בארצות הברית, אני כבר אומר, כל בית שהוא נמוך מ-200-250 אלף דולר, כבר להתחיל לשאול למה. כי לבנות עולה בערך הסכום, את הסכום הזה. רק לבנות את הבית. אז ברגע שמציעים כל מיני הרפתקאות ב-100 אלף דולר, 120 אלף דולר,
אני
ליזה.
רק אפתח סוגריים, זה כשאנחנו מדברים על בעלות ישירה בנכס קרקע, נכון? זה בית קרקע אנחנו מדברים. אוקיי.
יש מאוד חשוב, כי בקרנות מחלקים ואפשר לעשות דברים
נכון,
אחרים.
יש חלוקה בין
כן.
משקיעים, פה אנחנו ממש מדברים ספציפית על
בית
הגישה
שלך.
היא איזה.
כן, בית עבורך. אז ככל שאתה הולך לאזורים טובים, ככל שאתה קונה בתים חדשים, ואז אתה לא מסתבך בתיקונים ושיפוצים, המצב
זה לא
שלך...
כמו בארץ, שפה בבתים חדשים ובניינים חדשים, גם שם יש מלא בעיות ופלטות.
כן, בישראל יש הרבה...
פה אני יודעת, כשזה דירה חדשה, אני צריכה רגע לצפות מאיפה תבוא לי המכה והתיקון.
כן, נכון. אז זהו, אז שם קודם כל עוברים הרבה מאוד בדיקות הבתים האלה, לא כל כך מהר נותנים לקבלן להתקדם לפני שהוא עומד בתנאים שהעירייה מציבה, והתנאים האלה מאוד מאוד קשוחים. כל אזור יש לו גם את העניינים שלו. אם אנחנו באזור למשל שיש בו סופות, הוריקן, יש גם כאלה מקומות, אז התקנים הם כל כך מחמירים כדי שאם בכל זאת מגיעה כזאת סופה, לא יקרה שום דבר. אז הבית עובר 6-7 בדיקות בדרך, ולפני שהרוכשים שלי קונים, אז אנחנו עושים בדיקה נוספת, ולכן לרוב אין בעיות אחרי זה. אם בכל זאת ישנן בעיות, בגלל שזה בית חדש, יש אחריות של הקבלן. נעה בין שנה לעשר שנים, הדברים חשובים, אז זה באמת, את יודעת, דברים גדולים כמו שלד ודברים כאלה, זה 10 שנים קבוע, אין בכלל
יפה.
שאלה. אז אנחנו לא דואגים בעניין הזה. בנוסף, מאוד חשוב לי להשקיע באזורים שההגירה היא חיובית, אני רוצה שיהיו יותר ויותר...
אז רגע,
אנשים.
אז מעולה, קפצנו ישר לבית, בוא נלך רגע, איך אתם בוחרים אזור, איזה קריטריונים מנחים אתכם כשאתם הולכים, הרי יש... כל כך הרבה מדינות, כל כך הרבה אזורים, כל כך הרבה שכונות, זה לא כמו אצלנו בארץ, יש את המרכז והפריפריה וכאילו, זהו.
כמה שאת צודקת, יש 50 מדינות ובכל מדינה בין עשרות למאות שווקים, כי המדינות האלה הן עצומות בגודל, זה באמת ערב רב של מקומות ולכן צריך לדעת לאן ללכת. אני ככלל השקעתי כל 20 השנים האלה במדינות דרום ארצות הברית, סיבה שהשקעתי שם זה כי המזג אוויר מצוין, המיסוי מאוד נמוך, מאוד זול לחיות שם, וכל הדברים האלה גוררים הגירה חיובית חזקה. אני מחפש מקומות
השאלה, הגירה מהדרום או הגירה מהצפון?
מהצפון לדרום.
אוקיי.
אנחנו עושים את המדינות הקפואות בצפון, או עם הרגולציה הנוראית של מדינות צפוניות, כמו ניו יורק, כמו לוס אנג'לס, מאוד יקר ומאוד מסובך לקנות שם בתים. ולכן הרבה אנשים עוזבים, גם צעירים, גם פנסיונרים, שיש להם בתים שעולים מיליון, מיליון וחצי דולר, איזה כיף לעבור לאזור עם בית שעולה 250 או 300 אלף
ועם
דולר.
בריכה ושמש
בדיוק.
וקהילה.
וכבר 20 שנה שלא מפסיקים להגיע לשם עוד ועוד אנשים. בקורונה זה הפך להיות ממש בוננזה מטורפת, כי כולם רצו לעזוב את המתחמי המגורים שלהם עם ה-800 איש שהם גרים איתם במעלית, ורצו בית פרטי, חס וחלילה, לא לחלוט. בזול, יש המון עבודה במדינות הדרום, זה מדינות שהן מאוד בעדך כמשקיעה. זאת אומרת, אם את תקני היום בישראל דירה והדייר מחליט לא לשלם, סרט של שנה לפחות עד שמוציאים את הדייר,
לא רק של זמן, גם הרבה הוצאה של כספים על כל התהליך הזה, ועל
משפט, לא יודע אם אנשים מודעים, אפילו אסור לכם לבקר את הבית שלכם, יכולים להזמין לכם משטרה. אותו דבר בניו יורק, אותו דבר בלוס אנג'לס, לא קורה במדינות האלה שאני נמצא בהן. כלומר, אם דייר לא משלם, הוא יוצא מיידית. זה עניין של שבועיים, שלושה, ואין בכלל התעסקות. אז אני אוהב את המקומות שהם בעדי כמשקיע, ופחות בעד הדייר שיכול לנצל את זה. אני אוהב את הרעיון שיש הגירה חיובית, וגם כשאני מתמקד במדינות כאלה, יש עוד כמה נקודות שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליהן. קודם כל, אני רוצה להיות באזור טוב. תמיד בכל מדינה יש את האזורים הטובים והפחות טובים. ככל שאני אלך לאזורים כמו רמת אביב, גבעתיים, צהלה כאלה, ככל שהאזורים האלה מתפתחים, אני הרי קונה בתים חדשים, אז העליית ערך יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, וזה דבר טוב. האוכלוסייה היא הרבה יותר איכותית, אני מזכיר לאנשים שנותנים ערך בעצם, וחס וחלילה בן או בת הזוג לא עובדים, עדיין הם יישארו בבית ולא תהיה לי תחלופה גדולה.
האוכלוסייה שאליה אתם מכוונים כסוחרים זה משפחות צעירות, זה הכיוון?
כן, בעיקר משפחות. אנחנו הולכים לפרברים היוקרתיים, איפה שהבתי ספר הטובים, ואז אם משפחה מגיעה לשם ומרוצה מהבית ספר ומהגנים לילדים, הסיכוי שהיא תעזוב הוא נמוך. זאת אומרת, התחלופה היא הרבה יותר איטית, שזה דבר מאוד מאוד קריטי כשקונים בית. אנחנו רוצים שוכרים לכמה שיותר זמן שלא יתחלפו. והדבר האחרון, שהוא הכי חשוב, זה שהמספרים יעבדו. כי נורא קל לקנות בית במיליון דולר שייתן, כמו בישראל כזה שיעשה 2%, זה לא בשביל זה אנחנו הולכים לשם. אנחנו רוצים לעשות תשואה הרבה יותר משמעותית, פי 2 או פי 3 ממה שאנחנו יודעים לעשות בארץ, ולכן צריך להיות מאוד סלקטיבי. כי אני רוצה שכונה חיובית, אני רוצה הגירה טובה, אני רוצה לקנות בקבלנים בעלי שם, ואני עדיין רוצה שהבית יהיה מספיק זול ויוזכר במספיק כסף, כדי שהתשואה תהיה כזאת שתוכל להקפיץ אותי קדימה בקצב של פי 2 עד פי 3, למול השקעה נגיד בדירה בארץ.
אז אם אני כלקוחה שלכם, אתם עוזרים לי כבר למצוא את הבית המוכן הזה, או שזה עוד מתחיל אפילו כמה שלבים לפני, אתם עוזרים בפיתוח של אותה שכונה, כי אנחנו מדברים על אזורים חדשים.
כן.
באיזה שלב אתם מתחילים להכיר את האזור?
אחר אנחנו קונים מהקבלנים הגדולים ביותר בארצות הברית, שזה עוד פרמטר להקטנת סיכון. אני לא רוצה לקנות ממישהו שאולי יפשוט רגל עוד 4 שנים, אני מעדיף מקבלנים עצומים בגודלם. אז הם באים ובונים את כל השכונה, הם לא בונים בית או שתיים, הם בונים את כל הפסיליטיז מסביב, באמת שכונות. הסכנה היחידה בלראות אותן זה שאת תרצי לעבור לגור שם, אז זה כל
תקשיב, זה קרה לי, מה שנקרא, הצצתי ונפגעתי.
זה כל כך יפה שאתה אומר, למה אני אתן למישהו אחר לגור בכל היופי הזה?
ראיתי את התמונות ואני הולכת לנתנה, אני אומרת לו, תקשיב, יש פה בתים, אנחנו נרצה ללכת לגור שם, אנחנו לא נרצה שאף אחד אחר ייכנס לשם, רק כן. אנחנו, כאילו זה לבוא עם מזוודות, זה כמו בסרטים, זה בתים כמו בסרטים.
אז אני אומר לך שבמציאות זה ככה, אפילו יותר יפה, כאילו תמונות זה דו-ממדי. אני ישבתי באחת הבתים שלנו, בחצר של דונם שהיה לי שם, התקשרתי לאשתי עם דמעות ואמרתי לה, למה אנחנו מזכירים את זה ולא גרים שם? זה מאוד 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 יפה. אז כשאת רוכשת, את רוכשת קודם כל ישירות מהקבלן. זו נקודה מאוד חשובה, אני לא גובה משהו בדרך, יש הסכם נפרד של הליווי, אבל את ממש מגיעה כמוני וכמו כל משקיע אחר ומקבלת את הבתים.
אני כישראלית יכולה לרכוש ישירות ממנו, או שאני צריכה לעשות איזושהי פעולה משפטית בארצות הברית כדי שתאפשר לי לבצע את הרכישה?
את יכולה לרכוש ישירות ממנו, עדיף שזה יהיה עם מישהו כמוני, כי יש מקומות שאסור להזכיר, יש מקומות שצריך להכיר את הפסיליטיז מסביב כדי לאפשר לך לעשות את הרכישה הזאת. לא תמיד הם יודעים לעבוד עם זרים, אבל האם מותר? בהחלט. אנחנו צריכים להתגבר על כשלים טכניים שאני דואג להוריד אותם, ואת בהחלט יכולה לקנות באופן ישיר מהקבלן. מה שיפה זה שאת לא משלמת כמעט שום דבר לקבלן, אלא אחרי שהוא סיים לבנות. כלומר, אם בכל זאת הקבלן בין הגדולים בארצות הברית מחליט לפשוט רגל, הוא מוזמן, כי הוא לא רואה ממנו.
רוב הכסף עדיין אצלי.
כן, רוב הכסף עדיין אצלך, וגם מה שאת שמה ש... זה גרושים, כן? זה נע בין 800 דולר ל...
זה הדיפוזיט?
זה דיפוזיט שגם לא יושב אצל הקבלן. זאת אומרת, אם הוא פושט רגל, הוא רואה ממך אפס. ואת מקבלת חזרה את הדיפוזיט. אבל משלמים רק בסוף. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה. ועוד יתרון של לבוא איתי, ושוב, אני לא ממליץ או לא מכריח, זה רק...
לא, איתי, איתך, כלומר, זה הכוונה עם איזשהו גוף שמבין ובקיא בעניינים.
בדיוק, כן, עם איזשהו גוף, זה לפעמים יתרון הגודל, כי כשאנחנו באים לרכוש בתים עם הלקוחות שלנו, אנחנו לא קונים בית אחד. אנחנו קונים כמות גדולה של בתים, ולכן הקבלנים וחברות הניהול וכל הפסיליטיז שם מאוד רוצים את הביזנס הזה. הם לא מסתכלים על מי שבא וקונה בעזרתי כלקוח אחד, הם רואים מאחוריו עשרות, לפעמים מאות, ולכן מקבלים הרבה הנחות והרבה הטבות ושירות ברמה סופר גבוהה, כי אותו בעל עסק מבין שאם הוא יאבד את הלקוח הזה, הוא עלול לאבד הרבה 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 מעבר, וזה היופי של
לבוא
בקבוצה ולהתחבר לכל התשתיות שהקבוצה נותנת.
אז תגיד, אני אשאל אותך רגע שאלה, זה שזה קבוצ... שזה למעשה אזור חדש, מלא בתים חדשים יוצאים לשוק בבת אחת, זה לא יפגע בי, לפחות בשלב ההתחלתי, בסחירות שאני אקבל, כי יהיה להם עכשיו הרבה אפשרויות לגור בהם בסחירות.
שאלה פנטסטית. אז לרוב הקבלנים האלה, בגלל שהם כאלה גדולים, הם מגבילים את כמות הבתים להשקעה. כלומר, רוב החבר'ה בשכונה שאנחנו נהיה בה, הם בעלי בתים. הם לא כאלה שהם מזכירים.
הם הקבלנים ממש שואלים, כאילו מה, האם אתם הולכים
חייב
לגור שם?
להצהיר על זה, אתה מסתכן באמת בעונשים כבדים, אם אתה אומר משהו
מעניין.
אחר. והם כותבים שיש להם את הזכות לסרב לך, אם זה להשקעה. וחסר לך שאתה משחק איתם, זאת אומרת, אם מישהו...
לא ידעתי שיש את זה.
כן, הם יכולים עד כדי להכריח אותך למכור את הבית.
וואו.
אם אתה לא הצהרת את זה מראש. זה יש מגבלות מאוד מאוד חמורות לנושא הזה, שזה טוב לנו. אנחנו רוצים שכונות שאין בהן הרבה משקיעים, וגם הרבה פעמים בגלל ההנחות שאנחנו מקבלים, למשקיע שווה להיכנס עם ההנחה. אבל לא שווה אם אין הנחה, זה פשוט מאבד את הטעם מבחינת המספרים. ואז אם אנחנו מקבלים את הבתים בהנחה, כבר כשמגיע משקיע אחר, והוא נגיד רוצה לקנות בית, כבר אומר לא שווה לי, זה יקר מדי, אני אחפש
כן,
מקום.
זה מה שנקרא את הרווח עושים בקנייה.
כן, אז עוד סוג של הגנה, אבל השאלה היא לגמרי במקום. כלומר, אם אני אכנס לשכונה שכולה להשכרה, יש כאלה בארצות הברית, אני מתרחק מהם, לא כיף. לא כיף, כי
זה
אז...
זה בעיה, אנחנו גם רואים את זה בארץ, כשכמה שכונה חדשה, או מספיק שאפילו כמה בניינים, אפילו לא שכונה שלמה, כמה בניינים, והרבה משקיעים נכנסים, אז אנחנו נראה כבר את המלחמת מחירים על הסחירות.
כן, אז אני לא רוצה להתחייב, אני יכול להגיד לך שבדרך כלל הם אוהבים להגביל את זה למשהו כמו 10-15%, זאת אומרת, רוב השכונה היא של בעלי בתים. אז מה מרוויח מישהו שקונה בית באופן כללי, גם בישראל?
כן, בלי מספרים או תשואות.
כן. מה הוא מרוויח? יש שלושה מקורות לרווח, כי הרבה אנשים מסתכלים רק על מקור אחד, ושווה לראות את כל התמונה. אז המקור הכי ידוע זה תזרים, זה מה שכולם קוראים לו תשואה. תזרים זה אומר, קניתי בית, הזכרתי אותו בכך וכך כסף, נגיד סתם $1,000, ויש לי הוצאות $600, אז הרווחתי 400. 400 זה הרווח התזרימי שלי. ואני יכול לחשב ממנו תשואה מסוימת.
יש, תראה רגע שאני עוצרת אותך, יש מס שולי שם, או איזשהו מס על התזרים, על הסחירות?
במחירה יש על הרווחים 25%.
במחירה כהגיוני, כן.
בשוטף מאוד מאוד נמוך, כי מתחשבים בכל ההוצאות האלה. יש כל מיני מסלולים, אפילו אם תטוסי לארה״ב לטייל, זה גם מוכר כהוצאה, גם אם לא ביקרת את הבית, אז יש הרבה דברים שאפשר... כל מה שאת משלמת בעצם את יכולה להחשיב כהוצאה, וגם פחת, שזה הדבר הכי מגניב, ובהחלט המס הוא מאוד מאוד נמוך בשוטף. מאוד.
כי אני יודעת שיש מקומות בארצות הברית שבהם המס הוא שולי, ואז אם אני נמצאת ברמת הכנסה מסוימת, אז כבר יכול להיות ש-30% או יותר נחתך לי מתוך התזרים.
אז אני לא רוצה להרחיב על זה כי זה מורכב, אבל אני רק אומר שאחד המסלולים הוא מס שולי, יש מסלול נוסף שהוא לא מתחשב בכל הדברים האלה, והוא קבוע, והיופי הוא שאת כמצהירה על ההכנסות, יכולה לבחור כל שנה את המסלול הזול ביניהם.
מי עוזר לי? אני כישראלית שיושבת פה, מי הגוף או האדם או האיש מקצוע שיודע לעזור לי בהיבט הזה? זה משפטי, זה רואה חשבון?
רואה חשבון פעם בשנה הם מדווחים עלות ממש שולית לדיווח הזה, כי זה עמוד אחד שהוא בא ומקבל... אני לא הסברתי, אבל אולי נקפוץ גם לזה שבעצם את לא מנהלת את הבית בעצמך. יש לך חברת ניהול שעושה בשבילך כמעט את כל העבודה. את לא באמת צריכה להתעסק ביום יום, לא עם הגבייה, לא עם תיקונים, לא עם שום דבר, חברת הניהול דואגת. אז
בטח, אני
בסוף...
גם לא רוצה, זה לא משהו שהייתי רוצה לעשות אותו בשלט רחוק ככה.
בדיוק, זה מאוד מלחיץ. אני יכול להגיד שהייתה לי דירה בארץ, היא העסיקה אותי יותר מחמישה או שישה בתים בחו"ל. זה פשוט לא להאמין כמה זה נוח כשמנהלים עבורך. אבל אותה חברת ניהול תנפיק לך בסוף השנה דוח עם כל ההכנסות וההוצאות שלך, ואת הדוח הזה מעבירים לרואה חשבון, והוא מדווח עבורך.
זה רואה חשבון בארץ שמכיר את הניואנסים של השקעות נדל"ן בארצות הברית.
כן. מדווחים גם בארצות הברית וגם בישראל, אבל רואה החשבון מטפל בזה. אני מקדיש לזה בשנה משהו כמו 5 דקות, אז אני תמיד אומר שהשנה הראשונה היא יותר מלחיצה, אז תשקיעו חצי שעה בשביל לאסוף ולהבין מה לתת, אבל זה straight forward. הוא מגיש את הדוחות, וכמו שאמרתי, המס הוא מאוד מאוד נמוך בשוטף. אבל כשאנחנו מרוויחים, אחרי המיסים, אחרי כל הדברים האלה, איזשהו תזרים, זה צלע אחת ברווח של בית. יש צלע נוספת שאי אפשר להבטיח אותה, אבל אני מבטיח לכל מי שלא קונה בית שהוא לא ייהנה ממנה, וזה עליית ערך. לרוב אנחנו קונים בתים חדשים בשכונות שהן כמו על הנייר. תחשבו מה זה לקנות דירה על הנייר בישראל. פה זה אחרת, אתה קודם כל משלם הרבה כסף ורועד איזה שנתיים שלוש, שם אתה לא משלם כלום, ואחרי 5 חודשים מקבל את הבית, משלם עבורו, אבל אתה בשכונה חדשה ומתפתחת, כלומר, הצפי לעליית ערך הוא מאוד גבוה. אי אפשר להבטיח את זה, אבל הוא מאוד גבוה והוא יכול להיות מאוד משמעותי עד כדי משנה מציאות. אז אי אפשר להבטיח את זה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. אם יש משהו שעזר לי להגיע לחופש כלכלי, זה עליות הערך האלה לאורך השנים.
מה? כי האסטרטגיה היא למכור את זה אחרי 2, 3, 4, 5, או להמשיך להחזיק עבור התזרים?
האסטרטגיה שלי היא תהנה מתזרים יפה. אני לא רוצה להגיד, כי אני לא יודע אם מותר להגיד את תשואות, אבל תזרים מאוד יפה, בין פי 2 לפי 3 מישראל. ומתישהו יש עליות ערך משמעותיות מאוד, יכול להיות 100, 200, 300%. אז כשזה מגיע, אני אמכור. יכול להיות שזה יגיע אחרי כמה שנים, יכול להיות שזה יגיע אחרי 15 שנים. אף אחד לא רודף אחרי, כי בינתיים אני עושה תשואה מאוד מאוד יפה כל שנה מהתזרים. אז תשואה נהדרת מתזרים, עד שיש תשואה מאוד משמעותית מעליית ערך. וזה עוד צלע שכשיש לך בית, היא מפתיעה אותך. לא יודע להגיד מתי, אבל יש איזשהו רגע שהיא מפתיעה והיא מאוד משמעותית. והצלע האחרונה למי שקונה עם משכנתה, שזה היום לא פשוט בגלל הריביות הגבוהות, אבל אני אומר שבארצות הברית, בגלל שהשכירות היא כל כך גבוהה ביחס להוצאות, היא גם יכולה לשלם לך את המשכנתה. ועדיין...
אתה אומר משכנתה, אתה מתכוון משכנתה שאנחנו לוקחים שם, או לאיזושהי הלוואה שאנחנו לוקחים פה בארץ?
גם וגם. את יכולה לקחת הלוואה בארץ, והתחשבו לך אגב בריבית כהוצאה. שלא מתחשבים לקנייה בישראל. אם תקחי שם אותו דבר, יחשבו לך בריבית כהוצאה, אבל העובדה שהבעל הבית משלם עבורך את המשכנתה ועוד נשאר כסף, זה מצב שלא קיים בישראל ולא קיים כמעט באף מקום. את לא צריכה להכניס יד לכיס, את מקבלת...
תלוי כמה אחוזי מימון לקחתי, אני כן יכולה להגיע לזה בארץ, אבל תלוי כמה מימון לקחתי.
כן, אחוזים נמוכים, כן. אז שם אני מדבר על 50-60 אחוז, לפעמים 70 אחוז, שבעל הבית משלם לך את כל הקרן, אז זה עוד מקור לרווח בהנחה ולקחת משכנתה. ושלושת הדברים האלה יחד, לאורך זמן, אני לא אומר שנה, שנתיים, הם משנה מציאות, פשוט משנה מציאות.
אז זה משהו שאתם עוזרים לי למעשה לעבור את כל התהליך הזה, כולל המשפטי, כולל המימון, כולל לעבור איתי על החוזה, הכל מ-א' עד ת', וגם להכניס חברת ניהול?
גם חברת ניהול, גם רואה חשבון, גם את כל הפסיליטיז מסביב, גם את ההטבות. כמובן שלפני שתחתמו על חוזה מול קבלן, אנחנו נפגיש אתכם עם עורך דין שיעבור איתכם להבין על מה חותמים. באמת, את יודעת, כל השקעה יש בה סיכון, אני משתדל להקטין ככל שאני יכול ויודע להקטין את הסיכונים. אם אני קונה בית חדש בשכונה טובה, מקבלן ידוע ורציני, משלם רק אחרי שהוא בנה, נפגש עם עורך דין, את יודעת, כל חלק בקובייה הזאת, בפאזל הזה, אם משהו לא מתפקד, אני מחליף. נגיד אם הרואה חשבון לא בסדר, אז אנחנו נחליף לרואה חשבון יותר שירותי ויותר זול. לא יודע, סתם אני זוכר.
ובכל זאת, מה יכול להשתבש בהשקעה שלי?
אני חושב שהדבר הכי מפחיד, לא ריאלי, אבל מפחיד, זה אם לא יהיה סוחר. בסוף הכל בנוי על זה שיש לי סוחר והוא משלם לי כסף שיממן את כל היופי הזה.
יכול לקרות משהו לקרן עצמה, לכסף שאני הבאתי עבור הבית, ושם יהיה לי הפסד? תן לי את
מאוד לא
התרחיש הכי
סביר.
גרוע, אנחנו
כן, מאוד לא
נשים את
סביר.
הדברים על השולחן.
כן, מאוד לא סביר, אני אסביר למה. אם אני אקנה בית בתל אביב, או בניו יורק, או בלוס אנג'לס, יש סיכון. למה? אני קונה בית ב-3 או 4 מיליון שקל, שלבנות אותו עולה 800 אלף. כלומר, ההפרש הזה של הכמה מיליונים, הוא הפרש של קרקע שאפשר לשאת ולתת, זה לא משהו שיש לו מחיר קשיח, או היזם החליט שבא לו להרוויח 100 מיליון שקל, בסדר, זה אפשר להוריד, ואז בית של 4 מיליון במצבי קיצון יכול להיות שווה גם 800 אלף, בקלות. איפה שאני קונה בתים ב-250 אלף דולר, לבנות עולה באזור 210. אני קונה מאוד קרוב לעלויות הבנייה. עכשיו, בוא נגיד שהיה דרמה נוראית, חייזרים הגיעו מחול ומוכרים את הבתים ב-140 אלף דולר במקום 250, כן? מתישהו מישהו ירצה לקנות ולגור, הרי לגור ברחוב זה לא אופציה לאף אחד. אם הוא ילך לרחוב ממול ויבנה, יעלה לו 210 אלף דולר לפחות. זאת אומרת, קבלן בחיים לא יבנה בית ב-210 אלף דולר בשביל למכור לך אותו ב-150.
זאת אומרת, המקרים שבהם אנחנו שומעים שמכרו להם משקיעים ישראל, אני בכוונה מאתגרת אותך,
כן,
כן?
כן, לא,
אני
אני
פה
רוצה.
כדי לשמש את מה שנקרא השטן שיושב ומקטרג.
צריך, צריך.
אנשים שמכרו להם בתים ואמרו להם, הבית הזה שווה 200 אלף דולר, בפועל הבן אדם מגלה שהבית הזה בכלל שווה 20 אלף דולר.
נכון, נכון מאוד. עושים את זה המון. פה את נהנית מכמה דברים שאצלם זה לא יקרה. אם אני אקנה את הבית ויגיד לך שהוא שווה 300 אלף דולר, אני כבר אומר לך, תיזהרי, אל תסמכי עליי. אבל אם את קונה מקבלן, מהגדולים בארצות הברית, שמוכר לכולם באותו אזור ב-220 אלף דולר, כנראה שזה המחיר. אבל הדרך הכי טובה לבדוק, וזה מה שאני מציע לכל אחד, ואתם יכולים לעשות את התרגיל הזה גם על הבתים שיש לכם בישראל, לכו לטופס הביטוח. בסוף ביטוח אמור לגונן עליכם, מפני, נגיד, שריפה בבית, נכון? יש דבר כזה שנקרא ערך כינון, כמה עולה לבנות את הבית. אני מבטיח לכם, אתם תזדעזעו כשתבינו את ההבדל בין כמה שילמתם באמת לערך הכינון. בארצות הברית, אתם תראו בתפסי הביטוח שעולה לבנות 210 אלף דולר את הבית. וכשמוכרים לכם כל כך קרוב לעלויות הבנייה, זה לא מובטח שלא תהיה איזה פאניקה רגעית וירד, אבל תשבו ואל תזוזו, כי מתישהו קבלנים יחזרו לבנות וזה יעלה להם את ה-210 האלה. ולכן אתם מאוד מאוד קרובים למה
כלומר,
ששילמת.
הנקודה המרכזית פה זה באמת העניין של הרכישה ישירות מקבלן, ולא מאיזשהו גורם פרטי שיכול לעשות עלינו סיבוב, מה שנקרא.
אני אקצין, אני אוהב את עצמי, אני אומר, אל תקנו ממני אף פעם, רק מהקבלן ישירות, זה הכי טוב והכי נכון, והטופס ביטוח שייתן לכם אסמכתה, שאתם קונים במחיר שהוא קרוב לעלות הבנייה, זה חשוב. זה מה ש...
אז כמה כסף אני צריכה כדי לבוא ולהיכנס להשקעה כזאת?
אוקיי, אז אם רוכשים במזומן, היום המחירי הבתים הם נעים בין 250 ל-280 אלף דולר. זה
זה
המחירים ש...
כולל כל העלויות מסביב?
כן, כולל הכל, לא יצא לי לשאול מישהו שילם מעל 280, אני אפילו לא בטוח שהגענו לשם, באזור שנמצא בו היום. אז אלה פחות או יותר המחירים לרכישה במזומן, התזרים הוא גבוה מאוד. אני אומר לכם, התזרים שלכם יגיע קרוב למה שאתם מרוויחים על דירה שאתם משלמים עליה פה, 2 מיליון, 2.5 מיליון בקלות. לגבי מי שאין לו מספיק, יש אופציה נוספת, שזה לקנות עם משכנתה. ואז הערכה שלי, אזור ה-150 אלף דולר, אפשר לרכוש עם משכנתה, ועדיין נשאר לכם כסף לא רע בצד. למה זה חשוב לי? כי אפשר להביא פחות. יש הרבה שאומרים, תביאו 100 אלף דולר, אני אסדר לכם משכנתה. אני לא מכניס את הלקוחות שלי לסיטואציה שבה הם צריכים להביא פתאום עוד כסף מהכיס. אנחנו רוצים ליהנות מהשקעה, אנחנו לא רוצים לסבול. ולכן אני גיליתי שבמספרים שאני מצליח להשיג ולעבוד, 150 אלף דולר זה סכום שיכול גם לרכוש בית ב-270 נגיד, או 260, ועדיין ליהנות מאיזשהו תזרים, כדי שאם חס וחלילה בכל זאת, יכולים להיות תיקונים, יכול להתחלף דייר, אז, אז זה אלה הסכומים. למי שיש פחות, אני כן חושב בעתיד הלא רחוק, לבנות איזשהו סוג של קרן, אבל קרן שתהיה כמו בית פרטי. אני לא אוהב את המשחקים של מינופים ומשחקים מתמטיים. ממש סטרייט פורוד. מה שאני רוצה זה שאנשים יהיו הכי קרובים, או ממש שיקנו בית בשבילהם. זה השקעה שהיא מאוד בטוחה. אגב, דיברנו על זה שסכנה שלא יהיה סוחר, מעולם לא נתקלתי בסיטואציה כזאת, כי ברגע שמחכים לסוחר, מקטינים קצת את שכר הדירה ומוצאים, אבל זה סיכון, ומעבר לזה, זה דבר מאוד מאוד יציב ובטוח, שנותן לך תזרים קבוע.
אוקיי. כמה חשוב שאני אבוא לשם ואראה את זה בשטח. אתה יודע, פה בארץ, לפני שאנחנו קונים דירה להשקעה, אז זה באמת מאוד חשוב שנראה בעיניים, נראה את השכונה, נראה את הנכס, נראה את האוכלוסייה. כמה
כן.
חשוב שאני אגיע?
יש לי תשובה נורא פשוטה. אם את פוחדת, תטוסי. זה פשוט ככה. האם אני הייתי צריך לטוס אי פעם לראות את הבתים שלי? לא, לא בקנייה ולא במחירה. עשיתי הכל מהארץ. עשיתי טעות אחת. נסעתי בפעם הראשונה לראות בית, כמו שאמרתי, ומאז אשתי כועסת עליי, כי אני מחפש בתים כאלה בישראל כבר 20 שנה. אני לא מוכן להתפשר. זה כל כך יפה. והסיבה שאני אומר לאנשים שפוחדים לטוס, זה כדי להבין שגם שם חיים אנשים, גם שם יש שכונות, בדיוק כמו פה, לא שונה. וכשאתם מסתובבים ברחוב או נכנסים לבית הזה ורואים אותו, מה שנקרא פיזית, הרבה מאוד מהחששות נעלמים. האתגר הכי גדול, מיטל, אני אגיד לך, למה אנשים לא כל כך קונים בתים בארצות הברית? למרות שכלכלית זה משתלם בצורה, זה לא בר השוואה בכלל, אבל עדיין לא קונים כי פוחדים. זה נורא מפחיד לקנות
נכון.
מעבר לים. אז מי ש...
ואנשים קנו כבר אוויר, כן? אני יכולה גם
כן.
להגיד פה, זה עדיין בשלבים, זה עוד לא, זה הכל לכאורה. יש סיכוי
כן.
שאחת מהשקעות שאני עשיתי בחול זה אוויר. אנחנו עכשיו
יכול להיות.
עדיין בודקים את זה, אבל זה כן, זה באמת, יש פה, מההיבט הזה, יש את הסיכונים האלה.
אני מסכים איתך. יש הרבה מאוד אנשים פה, בישראל, כן? שמוכרים בתים בארצות הברית, לא תמיד זה מרוע. לפעמים מחוסר הבנה, קונים דברים שהם לא מבינים, כשאתה לא קונה מקבלן, אתה צריך לדעת להעריך כמה שווה נכס, לא תמיד עושים את הערכות נכון, אז אני מסכים שגם זה חשש, אבל אני אומר ככה, אם מדברים ונרגעים ומבינים שהכל בסדר, כי יש פה המון שלבים, אני תכף אסביר על עוד מנגנון ביטחון, אז אחלה. אבל אם פוחדים ולא מתגברים, ממש מרגישים שזה לא יכולים לזוז, טוסו, יערכו אתכם.
לפחות לעסקה ראשונה, מה שנקרא.
כן, תלכו, תראו את הבתים, ואז אולי זה ירגיע את החששות. דבר אחרון נורא חשוב להגיד על קנייה בארצות הברית, אני לא יודע אם כולם עושים את זה, אבל זה הדרך המקובלת, הרי לא משלמים בכלל לקבלן. לא משלמים, גם כשהוא סיים לא משלמים לקבלן, משלמים לאיזושהי חברה באמצע, שנקראת חברת טייטל, היא משמשת כעורכת דין של שני הצדדים, והיא קודם כל רושמת את הבית על שמכם בטאבו, לפני שהקבלן רואה כסף. והם בודקים שאין, את יודעת, כל מיני משחקים, חובות, שיעבודים, ואת מקבלת ביטוח לכל החיים מהם, שאם הם טעו, את מקבלת את כל הכסף חזרה. זאת אומרת, אתה נגיד שילמת 250 אלף דולר, את מקבלת ביטוח על 250 אלף דולר, שהם עשו עבודה טובה. אם עוד 20 שנה מתגלה שהם טעו, את עדיין תקבלי את הכסף. חזרה, שזה עוד איזה מנגנון ביטחון מאוד חזק, הם רושמים את הבית על שמך בטאבו, ורק אז הקבלן רואה בכלל את הכסף. ואת יכולה לראות שהבית רשום על שמך באתר של המדינה. כלומר, יש פה רמת ביטחון מאוד גבוהה
מעניין.
שעושים את זה מסודר.
יפה. אז אם נגיד היית מנסה ככה לבנות, או בטח כבר עשית, מי הלקוח האידיאלי שלך? מי האדם האידיאלי שזה מתאים לו?
קודם כל, כאלה שלא אוהבים סיכונים. אני חושב שזה הסיכון הכי נמוך שיש לאור כל האלטרנטיבות שיש היום. את יודעת, לא ששוק ההון זה דבר רע, אני משקיע בשוק ההון, אבל צריך עצבים מפלדה לראות את הקורונה מגיעה ואת שוק ההון מתרסק בעשרות אחוזים ולא
אני
למשוך את זה.
נהניתי ממש לראות את זה. אני העמסתי.
כי את משקיעה מתוחכמת, את מכירה ומבינה, אז מישהו הוא מספיק חזק, זה אחלה אפיק השקעה, אבל מי שלא עומד בדברים האלה, אז אני חושב שבית זה דבר שקצת יותר קשה למכור, אגב, לא קשה בכלל, אבל זה לא בלחיצת כפתור, צריך בכל זאת להוציא אותו למחירה, אז יש בזה איזשהו יתרון, אתה גם לא רואה ירידה או עליית ערך, זה בית שנותן לך שכירות, אז זה מאוד מאוד טוב. מי שמחפש השקעה תזרימית, שכל חודש ייכנס לו כסף, מאוד מתאים לו. ואני אגיד את זה חצי בציניות, כי מי שרוצה תשואות מאוד גבוהות, גם כדאי לו לפזול לכיוון הזה. אני קניתי בתים כי פחדתי מהסיכון. אמרתי, אני מוכן להסתפק בתשואות נמוכות, כל עוד יש לי יציבות. גיליתי שבאורח פלא הדבר הזה הוא שילוב של סיכון נמוך וצועה גבוהה, וכאלה דברים מאוד מאוד קשה למצוא בעולם ההשקעות שלנו.
זה באמת נדיר, כי בדרך כלל סיכון וסיכוי הולכים ביחד. שוב, לא בדקתי ברמה האישית, כן, אבל ממה שאתה מתאר, זה באמת נשמע שעליתם פה על איזשהו קונספט שהוא מאוד מעניין.
שהוא עובד גם עשרות שנים, כן? אני, כל מה שאני מספר בכזאת התלהבות, סיפר לי אותו מנטור לפני 20 שנה, הוא התחיל לפני 40. כלומר, אני מדבר פה על 40 שנים.
מדהים. כולל
כזה.
משברים שהיו בנדלן בארצות הברית.
כולל משברים, אם את רוצה, אני אתן דוגמה, שאני מכרתי את כל מה שהיה לי לפני המשבר של 2008, אל תשאלי אותי למה, אבל עשיתי את זה. אבל נורא התרברבתי שקניתי בית ב-100... 100 אלף דולר בערך, והוא עלה ל-330 אלף דולר, מכרתי אותו, ואז המשבר הוריד אותו מ-330 חזרה ל-140. מה
וואו.
שאני פחות מספר, שמאז הבית עלה למעל חצי מיליון. כלומר, גם אם הייתי נשאר עם הבית,
כן.
לא הייתי
טוב, זה
מפסיד.
כמו שאנחנו דיברת על שוק ההון מקודם, זה מאוד דומה גם למה שקרה עם השוק.
כן.
אז אם כבר ככה נגענו במשברים וזה, תן לנו ממש בריף קצר, מה קורה עכשיו מבחינת שוק הנדל"ן בארצות הברית?
אוקיי, אז יש הרבה חששות שהעלאת הריבית פגעה ברכישה של בתים, וזה נכון שמחירי הבתים נעצרו. אבל היופי בבית הוא שברגע שאנשים לא קונים, אז באים סוחרים. זאת אומרת, הקונים הופכים להיות סוחרים, ואז השכירות עולה והתשואה עולה עוד הרבה מעבר למה שחשבנו. אז בתקופה האחרונה אנחנו רואים עלייה בתשואות של השכירות. כלומר, התשואה היא מאוד מאוד גבוהה. לשמחתי הרבה באזורים שאני נמצא, זה לא בכל ארצות הברית, המחירים לא ירדו, להפך, הם המשיכו לעלות למרות הריבית הגבוהה. אין לדעת מה יהיה, אבל ממה שאני חווה את השוק, חושבים על הורדת ריבית. וזה יקרה. לא בגלל שהאינפלציה נרגעה חס וחלילה, אלא פשוט אי אפשר להישאר בריבית הזאת לאורך זמן בלי לדפוק את כל הכלכלה של העולם. ולכן מתישהו יורידו את הריבית, מה שיאפשר ליותר רוכשים לקנות. אנחנו כבר היום במחסור של, אם אני היום קראתי בבוקר, 6.5 מיליון בתים מחסור בארצות הברית. והמון קונים שישבו על הגדר כי הריבית גבוהה, ובינתיים המחירים עולים. אני רק מדמיין מה יקרה כשיורידו את הריבית, וכל החבר'ה האלה יסתערו על המחסור האדיר בבתים שיש. להערכתי מחירי הבתים בדרך למעלה בצורה מאוד משמעותית.
אתה נותן לדברים האלה משקל, כלומר אתה מנסה לתזמן את נקודות הכניסה, או שזה רק איזשהו בונוס נחמד מהצד?
בואי ניקח מצב הפוך, בואי נגיד שמחירי הבתים ירדו ב-10% בשנה הבאה. אני עדיין אקנה. כי אני מסתכל על זה לאורך זמן. לאורך זמן, קודם כל יש אינפלציה, והיא לא נמוכה, למרות כל הסיפורים. וכמו שלי ולך עולה יותר לקנות מלפפונים וירקות בסופר, גם הקבלן הולך לסופר. הוא קונה ברזל, מלט, לא יודע, נחושת. אז גם לא המחירים עולים כל הזמן בגלל אינפלציה, ולכן... אם עולה היום לבנות בית 210 אלף דולר, מחר יעלה כנראה 260-280 אלף לבנות את הבית, אז ברור שהמחיר יעלה. אז אני לא ממש מוטרד, ואני לא יודע להתנבא גם מה יהיה שנה הבאה, אני מדבר על טווח ארוך. טווח ארוך אני מאמין מאוד שמחירי הבתים ימשיכו לעלות באופן משמעותי, גם בגלל אינפלציה, גם בגלל המחסור האדיר בבתים, וגם בגלל שבסופו של דבר האוכלוסייה גדלה בלי סוף. אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל המיליארד הראשון לקח לנו 300 אלף שנה, עד שהגענו למיליארד איש בעולם. היום, כל 15 שנה אנחנו מוסיפים מיליארד. זה הזיה. כאילו, אף אחד לא יספיק לבנות בקצב הזה, forever. אז אני מאוד אופטימי, ולכן אני אומר, שווה לקנות, כי התשואה היא טובה. אני יכול לקבל להם תשואה מאוד מרשימה בשוטף, והבונבון של עליית ערך יגיע כשהוא יגיע.
מהמם. אז וואו, דיברנו פה על לא מעט דברים, בין אם התחלנו בכלל בפן המנטלי של מה אני מוכן לעשות כדי להגיע לחופש כלכלי ומה זה חופש כלכלי, ותיארת ככה את הדרך שלך, איך אתה הגעת לזה עם האתגרים שהיו לך בדרך, וצללנו לכל הנושא של השקעות נדל"ן בארצות הברית. אם ספציפית חלקת איתנו את הגישה שלכם, שמהצד ככה נשמעת מאוד מעניינת. שוב, אני פותחת סוגריים, אני לא יודעת, לא בדקתי, לא עשיתי, מי שמאזין לנו, מי שצופה בנו, אין פה חותמת, מיטל נתיב עשתה וזה וזה, אבל כן יש פה משהו מעניין שכן היה שווה לשמוע, וככה שמעתי היום ביחד איתכם. ואם נעשה ככה איזשהו משהו לסיום, איזה מסר חשוב לך להעביר, משהו שזה מה שנקרא השופר שלך לדורות הבאים?
המסר שלי, והוא נוגע לא רק לנדל"ן, הוא נוגע לעולמות שאת נוגעת בהם ומאוד מאוד חשוב, זה לעשות את הצעד הראשון. הרבה אנשים, מהפחד שאני מאוד מתחבר אליו, אני פחדתי מאוד בהתחלה, אני מדבר היום עם הרבה ביטחון, לא הייתי כזה ממש בתחילת הדרך, נורא פוחדים לעשות את הצעד הראשון. אז אני תמיד אומר, תדמיינו תינוק, הוא זוחל על ארבע, נורא מפחיד לעמוד על הרגליים ולהתחיל ללכת. הוא נופל, אבל הוא לא מוותר. וכשהוא מתחיל ללכת, אז הוא לומד שאפשר לרוץ, ואז הוא מבין כמה רחוק הוא יכול היה להגיע, כשהוא רץ למול להיות בארגז החול. אז גם בהיבטים כלכליים, לקבל את האומץ הזה, אולי ליווי של מיטל או כל אחד אחר, שייתן לכם את הכוח הזה לעמוד על הרגליים וללכת, כי מבחינה כלכלית, ברגע שתעשו את זה, תתחילו לרוץ, ואז תבינו כמה רחוק אתם יכולים להגיע.
מהמם, מהמם. וגם כשאנחנו מתחילים לרוץ, וחשוב להגיד, יהיו את הנפילות. זה לא שזה לא יהיה. זה חלק מהחיים, זה חלק מהלקחת את הסיכון. עצם העובדה שאנחנו לוקחים סיכון, אנחנו נותנים לעצמנו את הסיכוי. כי אנחנו לא נוכל לקבל את הסיכויים בלי לקחת את הסיכונים. האם הכל ילך חלק כמו שרצינו? לא, ומניסיון שלי, והנה חלקתי איתכם פה היום, יהיו טעויות, יהיו דברים שיקרו בדרך, אבל הקטע זה ללמוד מהם, להפיק את הלקחים, לקום בחזרה למעלה, ועכשיו לרוץ טוב יותר. ועכשיו לעשות את זה טוב יותר, ולא לתת לזה לעכב אותנו, בסוף מפה באה הצמיחה. אז יש את הללמוד ידע תיאורטי, שאתם עכשיו למשל צפיתם בנו, או הולכים וצופים ומאזינים לפודקאסטים אחרים, יש את ההתנסות, ללמוד מהניסיון האישי שלכם, ויש בסוף את הללמוד דווקא מהטאקלים, דווקא מהדברים האלה. אז באמת לא לפחד מזה, פחד זה מנגנון הגנה, זה טוב מאוד, זה יעזור לכם לעשות את הבדיקות יותר טוב, יותר מעמיק, אבל שזה לא יעצור אתכם. אז אני מאוד מאוד מתחברת למסר שלך.
אחלה, אני גם, כמו שאמרתי, כתבתי ספר שנקרא להתעשר ולא במקרה. החלטתי להעניק לעשרה מאזינים שמעוניינים את הספר ללא עלות, רק דמי משלוח. אז מי שרוצה, אני מניח שיש איזשהו לינק, אז אתם יכולים להשאיר שם
נשאיר להם
פרטים.
למטה.
תרצו מידע על הנדלן, כל דבר שמעניין, אני אשמח לחלוק.
אז באמת יחכה לכם מתחת לסרטון לינק להשארת פרטים, בין אם זה כדי לקבל את הספר, זה מאוד נדיב מצדך, תודה רבה, ובין אם זה בכלל כדי ליצור קשר עם צח לגבי לשמוע יותר פרטים ככה באחד על אחד. תודה לכל מי שהיה פה, תודה לך צח, אני מאוד מעריכה את הזמן שלך, זה לא מובן מאליו, כל הידע שחלקת איתנו, מאחלת לך שתמשיך להצליח וליהנות, הכי חשוב ליהנות ממה שאתה עושה. ואני רואה את ההנאה.
תודה רבה, ובאמת נהניתי מאוד להתארח פה, ואני אמשיך לעקוב אחרי התכנים הנהדרים שלך.
תודה, איזה כיף. אז תודה לכולכם. אהבתם, תנו לייק, פרגנו, חבר'ה זה בחינם. עלו לכם תובנות, שאלות מתוך הפרק הזה, תגיבו לנו למטה, אנחנו מאוד נשמח לקרוא ולהגיב, ותשתפו את זה עם אחרים. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.